לילה טוב באולפן בני הראל. יושב ראש ועדת הבריאות חבר הכנסת אוריאל בוסו משס מבהיר הערב כי מטרתו של חוק החמץ אינה כפייה דתית, אלא הסדרה של נושא החמץ בבתי החולים בישראל.
מטרת החוק להרביא את הסמכות אך ורק למנהל בית החולים, שאתה סומך עליו להביא MRI, סומך עליו להביא מנתחים, סמוך עליו גם שידע לעשות את ההסדרים הנאותים הנכונים לתמרן בין העובדים הערבים ליהודים ולשמור על כשרות בית החולים. פיסו עושה היום ואף אחד לא חופה עליו אגב. ומטרת החוק לאפשר את ההסדר, לתת סמכות, לא חיתות בתיקים לכלום, אבל החוק לצערנו קבע שאפילו שלט בכניסה לבית החולים לידע את האנשים שהבית החולים קשה לפסח ואי אפשר להכניס חמץ, הוא אומר אין לך את הסמכות לעשות את זה, כל אחד ינהג כפי שהוא רוצה. מטרת החוק להחזיר את הסמכות למנהל בית החולים.
בוסו אמר את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חי עם אבי ממרן. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הערב לחבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגתו כי בשלושת השבועות הקרובים הוא לא יוכל להגיש הצעות חוק פרטיות. זאת בשל כך שאדלשטיין הפר אמש את המשמעת הקואליציונית ונעדר מהצבעות במליאה. יושב ראש המחנה הממלכתי חבר הכנסת בני גנץ מגבה את החלטת שר הביטחון יואב גלנט לעצור בצו מנהלי שני יהודים שהיו מעורבים בהתפרעויות בחווארה. העובדה ש-50 חברי כנסת בקואליציה מחליטים לתת רוח גבית לטרור צריכה להטריד כל אזרח במדינה. טוב עשה השר גלנט שיתעלם מדרישתם. נתניהו חייב לגבות אותו ולשים גבול להכנסת הפוליטיקה לביטחון, דברי גנץ. שר הביטחון גלנט קיים ביממה האחרונה מספר הערכות מצב בעקבות אירועים ביטחוניים שהתרחשו בתקופה האחרונה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בערכות השתתפו הרמטכ"ל הרצי הלוי, ראש השב"כ רונן בר וגורמים נוספים במערכת הביטחון. הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה התכנסה הערב ודנה בסעיף שיחפיף את המפכ"ל קובי שבתאי לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר. במהלך הדיון המשנה ליועצת המשפטית לממשלה עורך דין גיל לימון ביקר את התנהלות השר בן גביר. לדבריו יש חשש שהשר מעביר הנחיות נקודתיות לאירועים קונקרטיים באופן שאינו תואם את עקרון עצמאות המשטרה, כך עורך דין לימון. עשרות פעילי שמאל הפגינו הערב בבני ברק נגד הרפורמה במערכת המשפט סמוך לביתו של יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי במהלך ההפגנה התפתחו אימותים במקום ונעצר אדם שריסס גז פלפל לעבר כוחות המשטרה. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
הלילה צפויים גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ, מחר יוסיפו לרדת ממטרים לפרקים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשעות אחר הצהריים הגשמים יחלשו ויתמעטו בהדרגה.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
בשבוע הבא, בעזרת השם, זה קורה. שרות שלוש. אלפי נשים בקומזיץ, שירי רגש, גאולה וחירות לקראת חג הפסח. עם יפוש ברקן, יהודית בלוך, תמר אנטון, יעל קליפה ונחמי רובין בשירה של אמונה. וגם אתרה הפנר ולהקת המחול נויה, בליווי תזמורת בניצוחה של אלי שבע אבר. בהנחיית אפרת ברזל ובהפקת חווי לוינשטיין. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום שלישי, כ"ח אדר. בבנייני האומה. כרטיסים באתר גלד טיקט או בטלפון כוכבית 6565. קופה
קופת העיר. 100% צדקה תהורה שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש. אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים כנסו לאתר כל חי.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. כמה דברים על מה שקורה לפני שנעבור למה שחשוב באמת לשאלות. הפגנות פורעות כל עול וכל היגיון וכל מוסר, השתוללויות, כולל הסיפור עם אותו אחד מראשי המפגינים שדווח עליו שהוא התנהל בצורה לא מנומסת כלפי מי שתרם כליה לאשתו, ועוד ועוד כהנה סיפורים כאלה ואחרים. והרצון לומר, תשמעו, אתם מן הסתם מבינים היום שטעיתם כשהשמתם את כל הגופים האחרים בזמן ההפגנות שלהם, וזו התאות גדולה, משום שהם לא מרגישים שהם טועים. הם לא מעניין אותם שום דבר חוץ מאשר שיתנו להם לחיות בצורה ניהליסטית. קוראים להם ליברלים וזו טעות, קוראים להם פרוגרסיבים וזו טעות, קוראים להם אנרכיסטים וזו גם טעות. הם ניהליסטים, כי כשאומרים ליברלים זה נשמע אנשים פתוחים לשמוע כל צד, וזה ודאי לא נכון, הם הרי לא פתוחים לשמוע שום צד. כשאומרים פרוגרסיבים מתכוונים לומר מתקדמים, והם הרי לא מתקדמים לשום מקום חוץ מאשר לתהומות ההפקרות והיצר הרע. כשאומרים אנרכיסטים, אז הם מתכוונים לקבוצות שוליים שרוצות אנרכיה והפקרות, וזה ודאי לא נכון. מדובר פה על המונים ניהליסטים, אנשים שרוצים שלא יהיה להם שום מחויבות מוסרית מכל סוג שלא תהיה. וכל מה שנראה להם שעומדים לחייב אותם להגביל את עצמם בעניינים אלמנטריים מפריע להם. אז באמת היום הלכו להפגין כמה עשרות, בתקשורת מן הסתם ידברו על עשרות אלפים, בבני ברק, בקרבת ביתו של חבר הכנסת הרב גפני. ואני חושב שהמקום ההפגנה הנכון ביותר הוא מול חדרי הלידה, חדרי התינוקות בבתי החולים השונים, בעיקר במעייני הישועה, בלניאדו, בשערי צדק, בהדסה עין כרם, אבל גם בתל השומר, באיכילוב, כי הרי זאת הבעיה האמיתית שלהם, שהציבור החרדי והציבור הדתי גדלים והולכים, והם עצמם אינם מקימים משפחות ומצטמקים והולכים, וממילא יש להם בעיה דמוגרפית. אז אולי כדאי להפגין מול חדרי התינוקות. בכל אופן, ראיית הצורה של ההפגנות שלהם והדיבורים שלהם וההופעות שלהם, למרות שמדובר בהפגנות לא גדולות, גם אם ניקח את התקשורת שמדברת על עשרות אלפים ונצמצם את זה למספרים הריאליים ונדבר על אלפים, זה עדיין לא מגיע למספרים הנכונים של ההפגנות החרדים הגדולות. והייתי רוצה להקריא שני קטעים. קטע אחד שהתפרסם בחפתת בשבט תשנונתת בעיתון ידיעות אחרונות תחת הכותרת הפגנת החרדים נגד בית המשפט העליון. כתבה הכותבת, זאת אחת ההפגנות הגדולות בתולדות המדינה. הכותבת היא שושנה חן. זאת אחת ההפגנות הגדולות בתולדות המדינה. מאות אלפי חרדים יצאו לרחובות במחאה על החלטות בית המשפט העליון. הכותר דיווחה אז על כ-250 אלף משתתפים. החרדים מכנים אותה הפגנת חצי המיליון. הייתה זו קריאת התיגר החרדית הפומבית הראשונה נגד בית המשפט העליון בראשות השופט אהרון ברק, האדמו"ר החילוני. בעקבות שורה של פסיקות ששינו לדעתו של הציבור החרדי את הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה. שלושת הסעיפים העיקריים שעוררו את הזעם היו ההחלטה כי הפטור הגורף משירות בצהל איננה חוקית, איננו חוקי, ועל הכנסת לחוקק חוק בנידון. ב' הגבלת סמכויותיהם של בתי הדין הרבניים. ג' הגמישות החוקתית עם התנועה הרפורמית וזכויותיה בארץ. היסטוריונים, סוציולוגים, חוקרי החברה החרדית כתבו ויכתבו על ההפגנה ועל השלכותיה רבות. אבל בעיקר היא זכורה בגלל קריאה אחת. שמע ישראל. רבע מיליון או חצי מיליון איש, המספר המדויק לא משנה, צועקים בירושלים קריאה של דורות והערים עונים למולם. העוצמה שבחזרה שבע פעמים על הפסוק השם הוא האלוקים, צמררה אז רבים. מאחורי החזרה עמדה תחושת האימה האמיתית, שמישהו בארץ הזו רוצה למנוע מאיתנו לחוש ולחיות את האמונה הזאת עד אחרון ימינו. שבע פעמים, כמו שקראו יהודים בכל הדורות, לפני שקפצו אל האש, ברומא או באושוויץ, כמו בתפילת נעילה של מוצא יום כיפור, הם שהפכו את המעמד לרגעים שבהם שערי שמיים נפתחים לרווחה. כך כתבתי אז, ונדהמתי מהתגובות שזרמו אליי, כותבת הכותבת. אמר עורך דין יעקב ויינרוט זמן לא רב אחר כך, פתאום כששמעתי את השבט שלי צועק שמה ישראל, עברה בי תחושה אדירה שאני שייך. עצרתי את האוטו ובכיתי. כך אמר עורך דין יעקב ויינרוט, זיכרונו לברכה, וחטף ביקורת עזה, איך העז לומר את הדברים. כי מול ההתרגשות היו הכעס, הפחדים וחוסר ההבנה המוחלט מן הצד השני. מי שלא סופג את שמה ישראל משחר ילדותו, מי שלא מסוגל אפילו לומר את שש המילים המרכיבות את הפסוק הנצחי, לא יכול להבין את הלמות הלב וההתרגשות של הצד האחר. זו עוברת ליד אוזנו של הצד השני וחוזר חלילה. ההפגנה של אז, שלא שינתה את המציאות, המחישה דיאלוג של חרשים, שהפך לחלק מנוף ימינו. למרות זאת, משהו אחד לא השתנה. צפיתי כותבת הכותבת בהפגנה עם אמי המנוחה, אז בת 82, ניצולת אושוויץ. מאז אושוויץ לא האמנתי שיום אחד אזכה לשמוע 250 אלף יהודים קוראים בירושלים, השם הוא האלוקים, אמרה לי בהתרגשות, שהניעה אותי לכתוב, בגלל ההישרדות, בגלל האמונה, בגלל עוצמותיה, ועם כל המחלוקת, אני גאה להשתייך לעם הזה. כך, בעקבות הפגנת חצי המיליון. אני רוצה לקרוא מאמר שאני כתבתי, בעקבות ההפגנה או העצרת שהייתה בחודש אדר תשע"ד, לפני כמעט בדיוק 9 שנים. העצרת, שהייתה גם היא, קראו לה עצרת חכם הרזים, כי בעצרת הזאת היו, והיו, 600 אלף איש. זאת הייתה העצרת הגדולה ביותר בתולדות המדינה. וכך כתבתי קטע שיפורסם השבוע. הפגנות פראיות וגסות ממלאות את כל רחובות הארץ. הפגנות עם רישיונות ובלעדיהן, תוך חציית כל הגבולות. הגבולות האנושיות והגבולות הדמוקרטיות. בהפגנות אלו משתתפים כמה אלפים או כמה עשרות אלפים, תמיד אותם אנשים, ורבים מהם, כך אומרים, מתוגמלים היטב. כל זה כדי להגן כביכול על בית המשפט החד צדדי במתכונתו דהשתה. בחודש אדר תשע"ד התקיימה בירושלים עצרת, בה השתתפו למעלה מ-600 אלף יהודים נגד בית המשפט העליון, ומערכת החוק במרכאות הישראלית בכללותה, שמאיימת כל הזמן על עולמם של עבדי השם. בתום העצרת כתב כותב השורות את המאמר דלהלן, ויהיו הדברים כחומר למחשבה. לפני אמירת תפילת רבי נחוניה בן הקנה, מודה אני לפניך ששמת חלקי בין יושבי בית המדרש ולא בין יושבי קרנות. שמע ישראל, הכותרת של המאמר שהתפרסם בשנת תשע"ד. שמע ישראל, מעמד חידוש הברית בין ישראל לקדוש ברוך הוא. כמי שעוסק הרבה בנושאי השואה, יצא לי להוביל קבוצות בדרכי פולין האבלות. מדי הגיינו למחנה מיידנק, שם נמצא תא גזי מקורי, נכנס אני עם הקבוצה בדחילו ורחימו, למקום בו מסרו נפשם אחינו ואחיותינו, ומתו על קידוש השם, וכפי שמעידים רבים, היהודים האומללים שנדחסו לתאי הגזים, קידשו שם שמיים במותם, בזעקם שמע ישראל, ובקבלם עליהם עול מלכות שמיים, ברגע צאת נשמתם, במותם על קידוש השם. מדי בואנו למקום, נוהגים אנו, אחר שאפס קצה של נוראות המקום ממלאת את ישותנו, נשחזר את אמירת שמע ישראל. אותה אמירה שהקירות האלה שמעו פעמים רבות כל כך, מפי רבים כל כך, ולקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. אנו רואים בזאת מעין סגירת מעגל. אלה קיבלו עול מלכות שמיים במותם, ואנו מקבלים בחיים חיותינו. אלו קידשו שם שמיים במותם, ואנו מקבלים על עצמנו להשתדל ולקדש שם שמיים בחיינו. אלה היו מקצת התחושות, אלו היו מקצת מן התחושות שחשתי את העיניים היו עצומות, יחד עם עיניהם של למעלה מ-600,000 בני אדם, בני ישראל, אנשים, נשים וטף, ושאגת שמה ישראל הבקיע ארץ ושמיים. חשבתי בלבי, הנה איש לא מצליח לעצור את המנגינה הזאת, מנגינה שאיש לא יצליח למחוק ולו במשהו ממכלול משמעויותיה. נראה היה כאילו נשמותיהם של מקדשי שם שמיים מכל הדורות מחייכות עלינו מלמעלה. כשאני מפלס דרכי מהמקום בו עמדתי, החוצה, אל מחוץ למחנק, נתקלתי באחד מבני משפחתי הרחוקה. הוא אומר לי, הרב נוירשל, כשאמרו שמה ישראל, עצמתי את העיניים, וראיתי את כל בני משפחת נוירשל, שהיו שם, ואמרו גם כן שמה ישראל. ואז הבנתי שזו לא גחמה שלי, אלא זה דבר טבעי, שכך מרגישים רבים. אלו היו מקצת מן התחושות שחשתי, את העיניים היו עצומות יחד עם עיניהם של מאות אלפי בני ישראל, אנשים ונשים וטף, ושאגת שמה ישראל הבקיע ארץ ושמיים. חשבתי בלבי, הנה איש לא מצליח לעצור את המנגינה הזאת, מנגינה שאיש לא יצליח למחוק ולו משהו ממכלול משמעויותיה. נראה היה, כאילו נשמותיהם של מקדשי שם שמיים מכל הדורות, מחייכות אלינו מלמעלה. איש אינו חולק, שנושא הגיוס הוא הנושא הטעון ביותר במרקם היחסים העדין שבין המגזרים השונים בחברה הישראלית. הנושא כולל אמוציות רבות שאין צורך לפרטם. מצפים היינו שההרגשות במעמד שנועד לכאורה למחות נגד מה שמכונה רדיפות הדת ומה שמכונה גזירת הגיוס, תהיינה הרגשות של זעם, של שנאה, של תסכול, זעם נגד השלטון ושותפיו, שנאה כנגד אלה התוקעים סכין בגבינו, ותסכול על כי קצרה יד נציגינו מהושיע. והנה דבר מכל זה לא היה. ההרגשות היו אחרות לגמרי. בראש ובראשונה הייתה אווירת חרדת דין, מעין יום הכיפורים בשעת נעילה. בצד זה היה כאב עצור, כאב על אחים טועים, כאב על שהגענו לכך. והתבוננות פנימית הייתה, התבוננות ששואלת על מה ולמה. הורגשה גם, קשה להאמין, שמחה עצומה, שמחה שמתחת לפני השטח, שמחה אמיתית, שמחה על שזכינו להיות יחד זה בצד זה, זה עם זה, מאוגדים, מאוחדים, סביב שלמותה של תורה ולימודה. ומעל הכל, היה שם פרץ עצום של אהבה, אהבת איש לרעהו, אהבת עידה לחברתה, אהבת ישראל אמיתית. ראית אנשים נדחפים זה על זה ותופכים בו זמנית זה על כתפו של זה, בלי שהכירו כלל איש את רעהו. עבר לידינו במקום בו עמדתי צלם גלוי ראש שפילס את דרכו, וגם עליו הורעפה האהבה, מין אחוות רעים כזו שהתפרצה מעומק פנימי של כוחות הנפש. אבל לכל יהודי, מכל עדה, חובש כל סוג של כיפה, של כובע, או בכלל לא. כאילו הצטברה האהבה והלכה במשך שנים, וחיפשה אפיקים לפורקן, ואתה התגעשה ויצאה. מים רבים לא יכלו לחבות את אהבת ישראל שהייתה שם. והייתה גם גאווה, גאווה טהורה, מין גאוות יחידה, גאים להשתייך לעם הזה, למעמד הזה, ולזכות ולהצהיר מחדש, נעשה ונשמע. גם הזכור עניין הגיוס ושאר הדברים שכמעט נשכחו, גם השלטים הרבים שעסקו בנושא, שנראה כאילו אינו קשור כלל למהות הפנימית של העצרת, לא הצליחו להאחיר את האווירה. כיצד ניתן להסביר את הפלא הזה? ציבור מתכנס לכאורה כדי לכעוס, וסופו שיוצא מתעלה לרמות רוחניות של שמחה ואהבה. האמת שמי ששמע מה שרבותינו אמרו כל הזמן והזין היטב לדברים, מבין את התופעה. לא גזירת הגיוס הוציאה את האנשים לרחובות. מבחינת גזירה זו די היה שגדולי התורה יודיעו לא, ובזה תם העניין, ואיש אינו מתגייס. והרי כל בר דעת מבין שזה מה שיקרה בפועל. וגם מחוללי החוק מודים בכך כמעט בפה מלא. הסיבה שיצאו המוני בית ישראל לרחוב הייתה אחרת לגמרי. כדי לרצות את היריבים הפוליטיים, הסכימו להצהיר כי לומדי התורה יוגדרו בתנאים מסוימים כעבריינים, ויוכלו למצוא עצמם תיאורטית לחלוטין בכלא, כשלמעשה איש לא מתכונן להוציא זאת לפועל. וזה מה שמרגיעים אותנו כל הזמן, הרי לא מתכוונים ברצינות. ואולם אנו איננו מפחדים לא מאנשים ולא מכלא, כמו שלא פחדו יהודים לאורך ההיסטוריה מדברים חמורים הרבה יותר. אבל כשמדינת ישראל הנחשבת בעולם כמייצגת את העם היהודי, שהרי כך היא מציגה את עצמה מול כל מיקרופון רענן, מצהירה כי לימוד תורה בתנאים מסוימים יחשב כפשע, זו מרידה במלכות שמיים, ועל זאת אי אפשר לעבור בשתיקה. מה גם שבהיותנו אזרחי המדינה מדברת היא גם בשמנו, ולכן הייתה חובה להודיע קבל עולם שאין לנו חלק בהצהרות אלו, ואנו מצהירים את ההפך הגמור. זאת ועוד, בזמן האחרון, להזכירכם תשע"ד, הזכירו כמה פוליטיקאים בעלי ההשפעה כי המדינה היא הריבון ולא ההלכה. את השטות הזאת בהערת ביניים אמר מי שהיום מכהן בקודש כיושב ראש האופוזיציה ומפריח כל מיני דברי הבל כל הזמן. וכאן נשמעה קריאה ברורה כי אנו נלך אך ורק על פי תורה וההלכה לפי הנחיות רבותינו, ואת חוקי המדינה נשמור כל עוד שאינם סותרים את ההלכה. כיוון שכך לא היה מקום לכעס, אלא לכאב. כאב על שכך עלה בימינו. ובצד הכאב געתה השמחה וההתרגשות. אשרינו מטוב חלקנו שהזדמנה לידינו זכות שכזו. להיות במעמד בו מחדשים את הברית הנושנה בין ישראל לאביהם שבשמיים. בבחינת לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. המוני בית ישראל התכנסו. זה אומר להשם אני, וזה ייקרא בשם יעקב, זה יכתוב לידו להשם ובשם ישראל יחנה. שמחים אנו שכך עלה בדורנו, אשרינו שזכינו להיות בין העומדים לפני השם. ובשולי הדברים, ליבי ליבי על אותם אנשים שנמנעו מלהגיע, כיוון שהוציאו דיבתנו רעה, אמרו להם שזו הפגנה של שנאה, שזו הפגנה נגד המדינה, היו אף שהרחיקו לכת והזהירו את הרבנים, כי נשקפת להם סכנה פיזית ממש. וחבל עד מאוד, שהרי היה זה מפגן האהבה הגדול בהיסטוריה. אהבת ישראל, אהבת התורה, אהבת הקדוש ברוך הוא, משלו בכיפה. גם מימי שטנה רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. ואילו ביחס למדינה הייתה זו תפילה לשלום המדינה. שכן אין למדינה זכות קיום אם לומדי תורה אינם מוצאים את מקומם בה. ועל כך כל אדם שומע מצוות חייב היה לעמוד ולהתריע. ונסיים ברוח תחילת הדברים. הרב חיים מיכואל דוב וייס מנדל זצ"ל איבד את חמשת ילדה באושוויץ. אחר המלחמה הקים משפחה חדשה ונולדו לו חמישה ילדים. בברית נוח חמישי אמר, אנו אומרים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדשים אותו בשמי מרום. מתפלל אני שחמשת ילדיי אלה החיים כאן בעולם שנולדו אחרי החורבן יקדשו את שמו של השם בעולם כשם שאחיהם שמתו על קידוש השם מקדשים אותו בשמי מרום. גם אנו מתפללים שכשם שמקדשי שם שמיים בכל הדורות קידשו באמירת שמה ישראל במותם, כך זכינו לקדשו בקבלת עול מלכות שמיים בחיים חיותינו, כאיש אחד בלב אחד, ותפילה עמוקה בליבנו שנזכה ליישם זאת בחיי היומיום שלנו. עד כאן המאמר שנכתב בשנת תשע"ד, ממש ממש בשובי הביתה מאותה עצרת, והיא ביטאה נאמנה את ההרגשות ולא רק שלי. ועכשיו בואו ותתבוננו על ההבדל בין הפגנה של 600 אלף איש לבין התפרעויות של כמה אלפי נהליסטים לא מוכנים, שכל, שלא, לא שמים לב אפילו עד כמה, שאין שום סיבה שאיש יקדיש ולו גם שנייה של חשיבה רצינית למילים היוצאות מפיהם. כי הרי כל השנים הם דיברו על שמירת חוק, ועכשיו הם מפירים אותו ברגל גסה, בכל ההפגנה שלהם. כל השנים הם דיברו על שלטון העם, וכעת פתאום העם לא מבין ולא מעניין אותם, כמו שהם אומרים בפה מלא. וההתנהגות שלהם, וההתנהלות שלהם, והצורה שבה הם מפרים את שלומו של הציבור, ושלומו של, שלומם של פרטים בציבור, ושלומם של נציגי ציבור. בעקבות עצרת ה-600 אלף, ועצרת החצי מיליון שלפני כן, לא היה צריך להוסיף שמירה על אף אדם במדינה. וכעת, גם השלטון הרופס שעומד מול המפגינים מבין שלפחות שמירה צריך להוסיף כלפי אלה המאוימים. ונוכל לראות מה בין בני לבין חמי, ונוכל, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, לומר במלוא כוונת הלב את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ששמת חלקנו בין יושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו בין אותם יושבי קרנות. מספר הטלפון שלנו 03-593-93.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל. את האירוע הזה את לא רוצה לפספס. שרות שלוש, אלפי נשים בקומזיץ, שירי רגש, גאולה וחירות לקראת חג הפסח. האירוע יתקיים עם ארצה השם ביום שלישי כ"ח באדר בבנייני האומה. כרטיסים באתר גלאט טיקט או בטלפון כוכבית 6565. חדש ב-DCT. מקסטוק ענק הזה עוד לא היה. מבצעים ומתנה לכל לקוח. מחדשים את הבית לפסח ב-DCT. מהיום עושים ביטוח במחירי רמי לוי. ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחול, בריאות, משכנתה ועוד. להשוואת תיק הביטוח ולרכישה התקשרו כוכבית 3643 או בקרו באתר רמי לוי ביטוח. סל ביטוח משתלם במדינה. רמי לוי, סוכנות לביטוח כללי ופנסיוני 2021 בע"מ, מספר רישיון 516-314-143, כפוף לתנאי השירות והפוליסות.
הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
אצל אלפי יתומים ואלמנות המחשבה על חג הפסח המתקרב לא מעוררת שמחה. אין להם אב מפרנס ואין להם מושג כיצד יחגגו את הפסח. בחסדי נעמי דואגים למשלוחי מזון מכובדים לקראת הפסח, לנזקקים, יתומים, אלמנות וקשישים. בעזרתכם נוכל לדאוג לעוד משפחה. חייגו עכשיו 1-800-67-77-77. 1-800-67-77-77.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
לכל אחד מאיתנו יש ציפיות. לאחד, הציפייה, שיפוץ הבית. לשני, טיסה חלומית, טיול אתגרי ועוד. אך יש מאות אמהות שהציפייה שלהן זה שיהיה להם לחם בבית. כן, לחם, אוכל בסיסי לילדיהם, שהם לא ימשיכו לישון רעבים. מכניסים עכשיו עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחת צהריים חמה וארוחת 10 ליום המחורת. בזכותכם, חייגו ותרמו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
אתה בחרתנו, לראשונה. אתם בוחרים את שירי המופע והזמר אברהם פריד מבצע אותם. האירוע יתקיים עם ארצה השם ביום שלישי וב בניסן בבנייני האומה בירושלים. בחירת השירים ורכישת הכרטיסים באתר גלאט טיקט או בטלפון כוכבית 6565.
לחיים לחיים.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
מוחי תמיד איתי.
שוב ערב טוב, מספר הטלפון שלנו 593-93, בחזרה לשפיות, פרשת ויקהל, פרשה שבה לומדים על הקשר בין שבת למשכן. זה המקום שבו לומדים את מלאכות שבת, לומדים שמלאכות האסורות בשבת נלמדות מהמלאכות שנעשו להקמת המשכן. ומדוע? משום שמה שנאסר בשבת זה לא עבודה, אלא מלאכה. ההבדל בין עבודה למלאכה זה כמו ההבדל בין עבד למלאך. עבד זה יצור שלא נותנים לו לעשות דברים יצירתיים, כי רוצים לטשטש את האישיות שלו. ולכן במצרים היו בונים והורסים להם את מה שהיו בונים. הם נותנים עבודות איש לאישה, עבודות אישה לאיש, כדי לטשטש את הזהות. היום אנשים עושים את זה ביוזמתם, כשעבודות אנשים לאנשים, עבודות אנשים לאנשים, לאנשים, ואוי ואבוי אם תגיד מילה. אבל במצרים זאת הייתה עבודת פרך, כי רצו לטשטש את הכוחות המיוחדים של כל אחד ואחד. לעומת זאת מלאך, כל מלאך הוא כוח יצירה. מלאכה זה כוח של יצירה. ולכן בשבת נאסרו המלאכות ולא העבודות, כי בשבת נאסר ליצור, ויש לזה הסברים רבים, אחד מהם זה משום שבשבת לא נאמר שום מאמר, וכל היצירות בעולם, כוחם יונק מאותם 10 מאמרות שבהם נברא העולם, ומי שיוצר בשבת, מבטא כאילו הוא לא קשור לאותם מאמרות, כשהוא יוצר ביום שבו לא היה מאמר. אז זה הסבר אחד, יש עוד הרבה הסברים, בכל אופן אנחנו ביוזמתנו, מחזירים חזרה את גורמי היצירה. הרב הירש אומר שהסיבה לכך שנאסרה יצירה בשבת היא בגלל שמצד אחד האדם קיבל ציווי לכבוש את הבריאה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים וכבשוה, לגלות את עמקי סודותיה, לשלוט עליה, ויחד עם זאת ניתנו לו כוחות, והכוחות המיוחדים לאדם הם כוחות היצירה. כוחות כאלה אין לשום יצור בעולם, והם אלו שעלולים לגרום לו לגאווה גדולה, ובדיוק כמו שהיצור המבטיח ביותר בעולם הוא האדם, בגלל כוח היצירה שלו, כך היצור המסוכן ביותר בעולם הוא האדם, בגלל אותה סיבה עצמה, כוח היצירה שלו. כוח היצירה עלול להביא אותו לגאווה, כי בעניין, כל עניין אחר, שאדם ינסה להתגאות בגלל כוח גוף כזה או אחר, תמיד יהיה איזה יתוש שיוכל להגיד לו, קדמתי אותך. האדם הגבוה אינו גבוה כמו הג'ירפה, והאיש החזק אינו חזק כמו הפיל, וכן הלאה. הרץ המהיר לא רץ מהר כמו צבי, אבל כוח יצירה אין לשום בעל חיים. ולכן היום הזה שנועד לניטרול הגאווה האנושית, ההרסנית, המחבלת והורסת את העולם, היום הזה אנחנו מתנזרים מכל יצירה. ולכן צריך לחפש מקום שבו התרכזו כלל היצירות שקיימות בעולם. היו 3 פעמים שנוצרו כל היצירות בעולם. בבריאת העולם, בבריאת האדם, שהוא עולם קטן, ובבניית המשכן, שהוא מהדורה מקבילה לאדם ולעולם. מהעולם והאדם לא נוכל ללמוד מה הן היצירות שמהם יש להתנטרל, כי הרי במאמרו ברשחקים, וברוח פיו כל צבאם, וגם האדם נוצר באמירה, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, בצורה שאין אנו יודעים כיצד, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. המקום היחיד שבו כלל היצירות שבעולם נוצרו במהדורה הפיזית שלהם, זה בהקמת המשכן. ולכן דווקא מהקמת המשכן, ורק מהקמת המשכן, ניתן ללמוד את כלל היצירות שבעולם, ולכן מהמלאכות שנעשו להקמת המשכן, אנחנו לומדים על המלאכות שאנחנו מתנטרלים מהם ומתנזרים מהם בהגיע השבת, כדי לבטא את העובדה שאומנם יש לנו כוחות יצירה, אבל כל כוחות היצירה הללו, אף מעשינו פעלת לנו, ניתנו לנו וניתעו בנו על ידי הקדוש ברוך הוא. שוב מספר הטלפון שלנו, 03-593-93. יש דבר מאוד מעניין בהמשך לדברים שאמרנו. העולם נוצר בשישה ימים. המספר 6 מבטא את עולם החומר. שהרי המספר 6, כל דבר חומרי, יש לו 6 צדדים, 4 רוחות השמיים למעלה ולמטה. הנקודה הפנימית היא הנקודה השביעית. היא מבטאת את הרוחניות שבטבע, וזו השבת. 6 ימי המעשה. 6 ימים שבהם נברא העולם, מבטאים את בריאת עולם החומר. המשכן מבטא מהדורה חוזרת של עולם החומר עם הרוחניות שבתוכו, והקמת המשכן הפיזית מקבילה לבריאת העולם. אלא שהעולם נברא בשישה ימים, והמשכן הוקם ביום אחד. הוא אמנם הוקם וחזר והוקם בשבעת ימי המילואים, אבל כל יום הוא חזר ופורק על ידי משה רבינו, על פי ציווי השם, וביום חנוכת המשכן, באותו יום הוקם המשכן ביום אחד. ובכל זאת, יש קשר בין תאריך הקמת המשכן, היום שבו הוקם המשכן, ל6 ימי בראשית. שהרי תאריך הקמת המשכן תמון במספר 6. איך? השורש של המספר 6 נותן לנו את תאריך הקמת המשכן, שנה, יום בשנה ושעה ביום. המשכן הוקם בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בשנת 2449, בראש חודש ניסן, שהוא היום ה-178 מתחילת השנה, מראש השנה. אם נוציא את השורש למספר 6, שורש המספר 6 זה 2.449-4897, או במילים אחרות, הריבוע של 2.449-4897 זה 6, או במילים אחרות, 2.449-4897 כפול 2.449-4897 נותן 6. עכשיו 2.449-4897 נותן לנו את תאריך הקמת המשכן. 2.449 זה שנה, שנת 2449. אם כך, 4.897 זה חלק של שנה. 2.449.4897. תרגיל הבא שנעשה, כמה זה 0.4897 מתוך שנה, כשנתרגם את זה לימים. שנה יש 365 יום, ימים, שנת חמה, ואם אתה תעשה 365 ימים כפול 0.4897, התוצאה תהיה 178.7405. כאמור, היום ה-178 מראש השנה הוא ראש חודש ניסן, יום הקמת המשכן בשנת 2449. נשאר לנו 7405 חלק של יום, סליחה, 7405 חלק של יום, 0.7405 כפול 24 זה 17.442. שעה 5:44. 5:44 זה בדיוק זמן השקיעה בראש חודש ניסן. והרי מתי הוא קם המשכן? בראש חודש ניסן. אבל באותה מידה הוא קם 7 פעמים לפני כן. אלא שכל יום משבעת הימים שלפני כן, קיבל משה הוראה בסופו של יום לפרק את המשכן. ורק כשלא ניתנה הוראה בראש חודש ניסן לפרק אותו, התברר שהוא קם המשכן. בדיוק שנה, יום ושעה שבה הוא קם המשכן, בשורש של מספר 6, כאמור, 2.449-4897. ויקהל משה. פרשה הזאת נאמרה בהקהל. צריך להקהיל את כל העם. ועיקר ההקהלה נועדה להזהיר אותם שאין הקמת המשכן דוחה שבת. וצריך זו ההזהרה במקומה. ולמה? כי הרי מלאכות שבת נלמדו מהמלאכות שנעשו להקמת המשכן. מצד שני, הרי במשכן עשו כל מיני פעולות שבדרך כלל אסור לעשות בשבת, כמו שחיטת קורבנות, הקרבת הקורבנות. אז לכאורה יבוא אדם ויאמר, אם במשכן נעשות עבודות שבכל מקום אחר זה חילול שבת, אז קל וחומר שהקמת המשכן עצמו, כדי שאפשר יהיה לעשות את אותם עבודות, תדחה שבת. ואם אומרים לא, מלמדים אותם ומזרים אותם, שהקמת המשכן עם כל חשיבותה, והחשיבות שנועדה להקמת המשכן בעקבות חטא העגל הייתה מיוחדת במינה, שהרי בעקבות חטא העגל היה צריך להקים משכן מהר, שלא יחזרו על הטעות, ומרוב התלהבות הם פשוט יחללו שבת לצורך הקמת המשכן. גם עכשיו, כשעושים דברים כל כך חשובים, הכל צריך לעשות על פי ההנחיות. ההנחיות מלמעלה, והנחיות של גדולי התורה. ערב טוב.
ערב טוב הרב.
ערב טוב מבורך.
אני רציתי לשאול, אנחנו במדינת ישראל, מדינה דמוקרטית. עכשיו, אני חושב זה מדינה דיקטטורית, ולמה? מה שקורה, אדם מואשם ברצח, והוא בא, עומד לפני בית המשפט, וכולם בחוץ מפגינים באלימות, מה לא? הוא בא לפני השופט, אומרים לשופט, תשמע, תרחם עליו, הוא יתום. אומר לו השופט, הוא רצח את אבא שלו, והוא יתום. לכן זה אותו דבר, אני חושב, זה מה שקורה במדינת ישראל היום. שהם...
סליחה, אני לא הבנתי. יש לך שאלה? כי התוכנית הזאת לא נועדה להבעת דעות.
כן, יש לי שאלה.
בבקשה.
האם זה מדינה דמוקרטית או דיקטטורית?
לא, זה לא השאלה. זה הצהרה, הצהרת כוונות. אני לא מומחה, לא לדמוקרטיה, אבל לא לדיקטטורה, והתשובה היא זאת שאלה רטורית. בסדר. תודה רבה לך. ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. רציתי לשאול את הרב, במתמטיקה אסור לחלק לאפס. מותר להכפיל באפס, אבל אסור לחלק לאפס. אולי הרב יודע מה הטעם?
אני לא יודע מה זה נקרא אסור ומותר במתמטיקה, אני יודע מה זה אסור ומותר במוסר, ובחוק. מה זה אסור ומותר במתמטיקה, אני לא יודע.
זה פעולה שהיא פשוט לא...
גם אם מחלקים באפס, זה נשאר אותו דבר, וגם אם מכפילים באפס, זה נשאר אותו דבר, אני לא רואה מה ההבדל.
לא, בסדר. אז בבקשה, אם אפשר, שאלה אחרת, מה ההבדל בין סוגי הקדישים?
מה זאת אומרת, מה ההבדל? יש קדיש שאומרים אחרי לימוד תורה, זה מה שנקרא קדיש דרבנן, קדיש על ישראל, מה שנקרא בפי בני עדות המזרח. יש קדיש שנאמר אחרי שאומרים פרק של תפילה או של משנה ונביא, של נביא, סליחה, לא משנה, שנקרא קדיש יתום, כי הקדיש הזה ניתן ליתומים. ויש את הקדישים שהם חלק מהתפילה, כמו קדיש תתקבל, שאומרים אחרי שגומרים תפילה, תפילה 18, לבקש שהתפילה תתקבל. ויש גם חצי קדיש. אני לא מבין מה הכוונה, מה ההבדל בין הקדישים? ההבדל בתיקונים שהקדישים עושים, בזה אני לא מבין.
לא, אנחנו פשוט הבנות, בעזרת נשים, שומעות קדיש, וכתוב לי בסידור, קדיש התקבל, קדיש...
כן, קדיש התקבל, הבנתי.
וזה אנחנו לא יודעים, לא
יודעים. הבנתי. אז זה ככה, עכשיו אני מבין את השאלה, בוא נענה בצורה מסודרת.
חצי קדיש...
בדיוק, חצי קדיש זה שמסיימים את הקדיש אחרי דמירן בעלמה ומורמן, ולא ממשיכים יהי שלמה הבא. זה חצי
נכון,
קדיש.
אבל מתי עושים
חצי קדיש? אומרים אחרי שגומרים פסוקי דזמרה ואומרים משתבח, אז יש חצי קדיש. אחרי שגומרים תפילת 18 ביום שבו יש קריאת התורה, סליחה, אחרי שגומרים תפילת 18 אומרים חצי קדיש, ואם יש תחנון אחרי התחנון אומרים חצי קדיש. אחרי שגומרים קריאת התורה אומרים חצי קדיש. אחרי שגומרו אשרי עובל ציון, אומרים קדיש תתקבל, שזה סיכומה של התפילה. ואחרי עלינו, ושיר של יום, אומרים קדיש יתום. קדיש יש למה. ואחרי
אצל הספרדים באיסראל,
לא 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 לא, אותו דבר, הספרדים אשכנזים אחרי שאומרים אין כלוקנו, שם אומרים אצל כולם קדיש על ישראל, אין הבדל בין ספרדים ואשכנזים בדברים האלה. תודה רבה.
תודה לכם.
כל טוב. ערב טוב. ערב טוב. נצא להפסקה ובינתיים יחזירו את המאזין שהתייאש.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
שלושים זוכים ב-30 אלף שקלים כל אחד. תנובה במבצע הוצאות הפסח עלינו. רוכשים לפחות 10 מוצרים ממגוון מוצרי חלב ותחליפי חלב של תנובה. מתקשרים לקו הפעילות כוכבית 5644 ויכולים לזכות בהגרלה הגדולה. 30 זוכים ב-30 אלף שקלים כל אחד. מהרו, אפשר להשתתף עד קפה באדר. שלא תחמיצו. למאדרים בפסח יש תנובה. כפוף לתקנון המבצע, לא כולל מוצרי מעדן.
חולמים להיכנס לעולם הפרסום ויחסי הציבור? הקורסים של הבית ספר החרדי בהנהלת איתן דובקין לגברים ולנשים. הדרך הבטוחה שלכם לעולם הפרסום ויחסי הציבור. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. מלגות לזכאים. התקשרו עכשיו 03-579-2111. 03-579-2111. הבית ספר החרדי. מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281, מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
עדיין עומדים בתור לחידוש מרשם? לא חבל על הזמן?
היכנסו לאפליקציה או לאתר מכבי הכשר ותענו ממגוון שירותי בריאות מתקדמים בלי לצאת מהבית. קביעת הורים, פנייה לרופא, הפקת מרשמים, אישור ימי מחלה, בקשה להתחייבות ועוד מגוון שירותים ופעולות בנוחות ובקלות. מכבי, סטנדרט הבריאות הגבוה בישראל. היכנסו עכשיו לאפליקציית מכבי או לאתר מכבי הכשר.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שאינה שווה ריקם, 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
לכל אחד מאיתנו יש לפעמים התמודדות. לאחד קל יותר, ולשני קשה יותר. יש ילדים שכל בוקר יש להם את אותה התמודדות. ההתמודדות הקשה לעמוד מול הרעב. יש לפניהם יום נוסף עם פחד להישאר רעבים. מחוללים את המהפכה, מכניסים עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילד יהיה שבע ורגוע. בזכותכם, חייגו ואימצו ילד נוסף. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
החגים בפתח וההוצאות במתח. הלוואות, משכנתה, קניות. אוח! בפנייה לישראל משכנתאות, אומן המשכנתאות. בהליך פשוט נאחד לכם את כלל ההלוואות ונשאיר לכם עודף. פנו עוד היום. 02-374-0062.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך הרב.
כן, בבקשה.
ראשית תודה על העמקות ועל ההשקפה ועל התשובות המחכימות.
ברוכים תהיו.
הרב דיבר בתחילת התוכנית על הגדנת המיליון או ה-600,000, ועל מעמד קידוש השם. והרב אמר שזו תוכנית של שאלות, אז אני אשאל את הרב שאלה. לרב עצמו יש כוחות בדור שלנו לומר דברי חוכמה ולהשפיע. למה לא להרים את הכפפה וכנגד אותם בני בליעל, כמו שקורח ועדתו עמדו מחד ומשה רבנו עמד מנגד,
לעשות ולהקים הפגנה כזאת גדולה או עצרת כזאת גדולה של קידוש השם, לעורר שערי שמיים ולבטל באלף את אותם קולות מיעוטים שצועקים ומפגינים כנגד, כנגד משה רבנו ותורתו.
אני אגיד לך, בדרך כלל כשיש מלחמה בעולם לא יודעים מי מנצח, אבל יודעים שהיהודים מפסידים. הוא עדין גם כאן. יש פה מאבק בין צד שנראה לנו יותר סימפטי לצד שנראה לנו פחות סימפטי. הדבר אחד ברור, שהחרדים מפסידים. אנחנו לא במקרה הזה, זה לא מקרה שאנחנו צד בו. ובהמשך אני גם כן אומר למה כדאי שנשמור על פרופיל נמוך. במקרה הזה, הרי מה, על מה הדיון? האם בית המשפט העליון יהיה זה שיהיה לו את הכוח לומר את המילה האחרונה בכל נושא שבעולם, או שבית המשפט העליון לא יהיה לו את הכוח לומר את המילה האחרונה, אבל יהיה לו כוח לומר מילה אחת לפני האחרונה. אנחנו, או לחילופין, שהכנסת יהיה לה כוח לומר את המילה האחרונה. אנחנו לא רוצים לא את זה ולא את זה. אבל אנחנו אנשים ריאליים, אנחנו יודעים שאין דרך להשליט את שלטון התורה אם העם לא מספיק בשל ומעוניין בכך. אבל אנחנו לא יכולים לבוא ולתפוס צד ולהגיד, אנחנו רוצים רפורמה בבית משפט, כי זה הדבר האידיאלי. רחוק מאוד מלהיות אידיאלי. רחוק מאוד. אנחנו לא יכולים להפגין לצד בית משפט מתוקן, כי גם בית משפט מתוקן, גם בתי המשפט שלפני אהרון ברק, לא היו חביבים עלינו, לא הם, לא שיטתם, ולא העומדים בראשם. תיקח למשל את אחד מהשופטים היותר חכמים והיותר מלומדים שהיו אי פעם במדינה, השופט חיים כהן. כהן שבמו ידיו רמס את חוקי המדינה שבה הוא חי, כשזה נוגע לחוקים המשיקים לחוקי התורה, ונשא גרושה על אישה. מה שחוקי המדינה שהוא היה צריך לאכוף אותם, הפקידו בידי הרבנות את ענייני נישואין וגירושין. אז להגיד שמערכת חוקים כזאת תהיה מערכת החוקים שאנחנו, סליחה, אני חוזר חזרה צעד אחד אחורה, ובזמנו של השופט חיים כהן, זה עוד לפני אהרון ברק, זו המערכת שאליה רוצים לחזור. האם לבוא ולהגיד שזה, לילד הזה אנחנו מתפללים? לא. אז לכן, גם אם כתוצאה מדברים שהזמן גרמן, אם נערוך הפגנה, אולי זה ישפיע לכאן ולכאן, דבר שאני לא כל כך מאמין, כי ההשפעה היחידה שהיו לעצרות התפילה, האלה היו, ההשפעות היחידות היו השפעות רוחניות, תפילות של המונים, קבלת עול מלכות שמיים של המונים, לא ראינו השפעות בשטח, כי השטח לא מתפעל ממאות אלפים שמפגינים.
השטח מתפעל. אנחנו לא מחפשים שיתפעלו בשטח, אנחנו רוצים לעורר רחמי שמיים. מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו בעת הזאת?
תחרישי בעת הזאת? לא, אין פה שתי אפשרויות, להחריש או לקום ולהפגין, כי לקום ולהפגין זה לא אפשרות, כי זה לא, אנחנו לא, שוב, בגלל מה שאמרתי קודם, זה לא העניין שלנו, כי לאיזה צד נפגין, מצד מי אנחנו נפגין? זה כמו שאתה בא לחתונה, אתה רואה אדם אחד הוא מצד החתן, אדם השני מצד הקלה, והאדם השלישי יושב ואוכל כי הוא מצד התזמורת, או מצד המלצרים, או מצד המלצרים. אנחנו פה לא מצד התזמורת ולא מצד המלצרים, אבל ודאי לא מצד החתן ולא מצד הקלה. אנחנו מצד אחר לגמרי. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהדברים ישתנו? אנחנו צריכים שאנחנו נהיה בסדר. אבל לא להתערב בציבוריות הזאת. הסיבה השנייה שאמרתי לשמור על פרופיל נמוך, הנה, כבר עכשיו, בלי שאנחנו הרמנו את קולנו, לא חיכו שנרים את קולנו, התחילו לכוון את חיצי השנאה ישירות כלפי הציבור החרדי, למרות שהציבור החרדי הוא למעשה לא צד ברור בעניין. הנה ההפגנה הסנונית הראשונה, וזה מן הסתם ילך ויגבר, נגד החרדים הולכים, הרי זאת הייתה הדרך שלהם לגרוף גם את מר ליברמן לתוך העניין שלהם, שהוא לכאורה מוגדר לא כשייך לצד שלהם במפה הפוליטית. אז מה אנחנו צריכים לתת להם שמן למדורה? ולכן המחריש בעת ההיא, המשכיל בעת ההיא אדום.
גם אם זה יוגדר רק כן. גם אם זה יפגע רב, שוב, בגיוס ובדברים שנוגעים ממש בליבה שלנו.
אי אפשר לפגוע בגיוס יותר מה שכבר פגוע, ואנחנו לא מצפים משום צד שיעזור לנו בעניין הזה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב. הרב לימד אותנו, וגם באשרם, כדי שאנחנו בעידן דאיקס דמשיכה, ואושר זמן אנחנו חווים איזה מאמש, וגם למדנו על זה, שהערב רב יעשה ממש בסוף בסוף. עניין בעיה גדולה היה משהו. השאלה שלי זה פשוט, האם משה, מה היה הסיבה שמשה בנו, אהב אומר שסיבה שמשה בנו קיבל אותם ביציאת מצרים, והאם יש בחזל איזה מקום שאומרים בדקס דקס דקס שהיה איזה, לא יודע, טעות וזה מצד, מצד זה אומר?
בשום מקום לא כתוב שזאת הייתה טעות. מה שאתה אומר שלקראת החיתמים צאצאי הערב רב ישלטו, זה כתוב בתיקוני הזוהר על פרשת בעלותך, וזה נכון. ולמה משה רבנו קיבל את הערב רב? אני מניח שזה קשור למה שכתוב, וינצלו את מצרים, שעשו אותה כמצולה שאין בדגים, או כמצודה שאין בדגן. ואומר צריך להוציא את כל ניצוצות הקדושה ממצרים. כדי להוציא את כל ניצוצות הקדושה ממצרים בזמן ההוא, שטרם נבררו, אז יצא גם כן עם הערב רב. זאת אומרת, האפשרות הייתה או שיצאו כל ניצוצות הקדושה ממצרים ויהיה אצלנו ערב רב, או שלא יהיה אצלנו ערב רב, אבל אז מצרים עוד לא תנוקה לגמרי מניצוצות של קדושה. משה הכריע לצד הראשון. טוב, אנחנו הגענו לקו הסיום. תודה רבה לכל אלה שהיו איתנו. תודה רבה לכל הצוות. תודה רבה לכולם. לילה טוב.
האירוע הזה את לא רוצה לפספס. שרות שלוש, אלפי נשים בקומזיץ, שירי רגש, גאולה וחירות לקראת חג הפסח. האירוע יתקיים עם ארצה השם ביום שלישי כ"ח באדר בבנייני האומה. כרטיסים באתר